חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט או הפודקאסט לדבר זה לא משמין משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך קפה אליט שעוזרים לנו ככה כל שבוע לשבת כאן באולפן ולהביא לכם את התכנים המעניינים ככה אנחנו מקווים שלנו.
וגם התחלתי לשתות הרבה יותר קפה מאז שהתחלנו לעשות את התוכנית וזה דווקא משמח אותי.
כן, אתה הרבה יותר ערני מאמי.
לגמרי. בואו אז בואו נתחיל. הלו, הלו, הלו.
שלום לך, אורן לוקסנבורג.
שלום לך, אפרת אנזל, מה שלומך?
בסדר גמור, איך חלף השעה?
איך חלפו עשר דקות?
איך חלפו עשר דקות מאז שגמרנו להקליט את התוכנית הקודמת?
עברו לי כל כך מהר, זה הרגיש כמו דקה.
לגמרי.
אנחנו חוזרים לדבר על תחינה.
אז היום אנחנו בחלק השני של פרק התחינה שלנו, והיום אנחנו נכנסים למטבח. אבל לפני שנכנסים למטבח, אנחנו צריכים להבין למה נכנסים למטבח. במקרה של התחינה, יש סיבות. המון סיבות.
מה הסיבות?
אנחנו בעצם עכשיו נותנים כותרת תחינה ובריאות, מתחננים בפני מאזיננו שלא יסגרו את התוכנית, כי זה הולך להיות מרתק ולא מתרחן. להפך, יש המון זוויות שקשורות לתחינה שחייבים להתעסק איתן.
יאללה, טוב. תתחילי את.
נתחיל בדברים הפשוטים. ביתרונות תזונתיים, למה אנחנו רוצים לאכול תחינה? אנחנו רוצים לאכול תחינה קודם כל כי... היא טעימה. אבל דבר שני, כי יש בה, וזה הרבה אנשים לא יודעים, יש בה חלבון, וחלבון בריא. יש בה הרבה ברזל, יש בה הרבה סידן, ויש בה עוד שלל דברים אחרים ונפלאים.
אני חושב שאנשים יודעים שיש בה חלבון וסידן, אבל הם לא מבינים
את הכמויות,
עד כמה ועד כמה הם איכותיים.
נכון. נכון שתחינה זה דבר מאוד מאוד משמין, כאילו, אם אנחנו רוצים לדבר קלורית, למרות שזה מאוד מאוד פסה, אבל... זה שומן בריא. למעלה מ-50% מהתחינה היא באמת שומן, אבל זה אותו שומן שמגיע מהצומח, שהוא רווי בחומצות שומן בריאות, ונותן הרבה טוב לגוף. אנחנו לא מפחדים היום יותר משומן, כי אנחנו יודעים שהוא נותן הרבה דברים טובים לגוף. דברים נוספים, יש בה מגנזיום, יש בה אבץ, יש בה אשלגן, ואין בה נטרן, זה משהו שנורא נורא חשוב להגיד על תחינה. אם אתם רואים שבתחינה שלכם כתוב שיש הרבה נטרן, והרבה אני מתכוונת יותר מגיד 100 מיליגרם ל-100 גרם, זה אומר שמישהו אוסיף את התחינה מבחוץ. אין סיבה שבתחינה יהיה מלח.
עושים הרבה פעמים בהשריה הראשונה או השנייה של הזרעים של הסומסום, השריה במי מלח, כדי לעזור בקילוף.
כדי לעזור בקילוף, וגם המלח הוא ממסך טעמים, כלומר אם התחינה היא פחות איכותית, והוסיפו למלח, אז אנחנו הרבה פחות נרגיש שהסומסום לא איכותי, כי אנחנו אוהבים מלח, המין האנושי אוהב מלח.
מלח וסוכר.
לצערו הרב. אז כן, לא אמורה להיות מלוחה התחינה שאתם קונים בחנות. אז זה, אתה יודע, מבחינת הקלאסיקה, מה שנקרא, של הערכים התזונתיים, יש בזה, אמרנו, ברזל, סידן, חלבון.
סיבים בתחינה מלאה.
סיבים בתחינה מלאה, נכון. מאוד כדאי, אגב, לאכול את התחינה עם שמן זית, כי זה מוסיף לה אומגה 3 ואומגה 9 שאין בה. זה חמוד שהדברים שאנחנו באופן כללי מוסיפים לתחינה, הופכים אותה לעוד יותר בריאה. נגיד, מאוד מאוד כדאי לאכול תחינה עם פטרוזיליה. כי כן, כי בפטרוזיליה יש ויטמין C שעוזר לספיגה של חלק מהדברים. אז בקיצור, הנייה כזה של לאכול תחינה עם לימון ופטרוזיליה, פטרוזיליה, שזה בדיוק הדברים שאנחנו בדרך כלל מוסיפים לתחינה.
בשום ושמן זית, וואו.
פק אוקיי. של בריאות, זה פשוט מלא בריאות בכף אחת.
אני התחלתי לאכול עכשיו, כל פעם אני לוקח כף מהתחינות שיש לי בבית, כדי לנסות להבין באמת מה ההבדלים ביניהם, לתת להם מילים להבדלים האלה, ויוצא שאני אוכל כל יום איזה חצי כוס תחינה, וזה הורג אותי מבחינה קלורית, אבל זה כל כך טעים.
אני כמעט כל יום אוכלת איזה 3 כפות של תחינה גולמית, כי אני נורא אוהבת על סלט פשוט, לשים עליו, לצוק עליו מלא מלא תחינה גולמית ולאכול אותו.
כן, אני גם עושה את זה.
טיבול נפלא.
יש עוד יתרון עצום לתחינה.
מה?
וזה דווקא מבחינה, בוא נקרא לזה נפשית. הידעת, תחינה כפרוזק.
באמת?
כן. צוות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטה העברית בירושלים פרסם תוצאות של איזשהו מחקר שהם עשו על הצריכה של הישראלים של חומוס ותחינה ביחס לאושר של המין האנושי.
אוקיי.
זה מעניין, הכותרת הזאת. מסתבר שהתחינה, שהיא מרכיב מרכזי מאוד בחומוס, יש בה מרכיב שעובד על הסרוטונין שבמוח שלנו, ומחכה בדיוק את אותה פעולה שתרופות כמו פרוזק עושות לנו בראש. יש בתחינה חומצת אמינו בשם טריפטופן, ועוד חומצה בשם...
פנילאלנין אולי?
נכון. שתי החומצות האלה זה חומרי גלם מרכזיים בייצור הרומון מלטונין, שאנחנו כבר יודעים שזה הורמון שאחראי על שינה ומצב עירות, שאנחנו ממש זקוקים לו בשביל קיום החיים שלנו, וגם סרוטונין, שהוא אחראי בכלל על איזון מצבי הרוח שלנו. אז בקיצור, יותר תחינה, יותר טריפטופן, יותר מצב רוח.
ויותר שינה טובה בלילה.
ופחות תרופות נגד חרדה.
איזה כיף.
נכון.
זה מאוד מאוד משמח. אם אנחנו כבר מדברים על בריאות, אז אני רוצה לפתוח בכותרת חדשה. לא דיברנו עליה עד עכשיו בתוכנית, על תחינה טרום נבוטה. שמעת על הדבר הזה?
לא.
תחינה טרום נבוטה...
בכלל ידעתי שמנביטים סום-סום, אוקיי.
זה שיטה אחרת להכנת תחינה גולמית, שאפשר למצוא אותה על המדפים עכשיו בחנויות. אני מצאתי ממותג שנקרא תחינה עם א' בסוף.
אוקיי, חמוד.
כן, מאוד חמוד. זה בעצם תחינה גולמית מלאה, ללא כליה בכלל, הם בעצם לוקחים את הסומסום, מנקים אותו ומשרים אותו במים, שיהיה על סף הנבטה. ואז הם מייבשים אותו בחום מאוד מאוד נמוך, עד 40 מעלות, לאורך הרבה מאוד זמן, במקום לקלוט אותו. אז קודם כל, לפי מה שהם אומרים, כל הערכים התזונתיים נשמרים בפנים, והטרום הנבטה הופך את כל החומרים הבריאים בתוך התחינה ליותר זמינים לגוף. זה תחינה שהיא שונה בטעם שלה, היא לא משהו רגיל. יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים אותה, יש אנשים שפחות אוהבים אותה, היא אחרת, היא פחות חלקה בתחושה שלה, כסומסום חי, כלומר נגיד אנשים שמאמינים ברו פוד, זה להיד בשבילם, זה ממש לאכול את הסומסום חי, ובאמת אין שם שום דבר חוץ מסומסום, בנומה לתחינה גולמית רגילה ואיכותית.
לא נתקלתי בזה, איפה ראית את זה?
אני התוודעתי לזה בתוצרת הארץ, הפסטיבל שהיה אז, אז שם קניתי את זה, אבל ראיתי את זה גם בחנויות טבע.
תחינה טרום נבוטה.
כן, מה שעוד רציתי להגיד, וזה חשוב, שיש שם פי שבע סידן מאשר בתחינה רגילה.
פי שבע. ובתחינה רגילה
יש כבר הרבה.
יש כבר הרבה, לדעתי שתי כפות תחינה זה כמו כוס חלב, מבחינת כמות הסידן.
איזה מדהים זה.
אז זה פי שבע מזה.
כן.
טוב, זה באמת מדהים.
אבל שוב, הטעם הוא אחר, וזה לא פחות טוב או יותר טוב, הוא פשוט טעם שונה, אז אתם צריכים לנסות אם אתם רוצים, ולהחליט בעצמכם.
עכשיו אני סקרן.
איך לא הבאתי לך גם את זה?
יש לך בבית?
כן, בוודאי. עם אוסף התחינה האינסופי שלי.
כן.
אני רוצה שאתה תספר לי, כי הסתכלתי אצלך, הצצתי לך בכותרות, וראיתי שכתוב שם טיטניום. מה טיטניום?
לא שיר של סיה.
יש כזה שיר של סיה שנקרא טיטניום? בוא נה, תקשיב, אני שמעתי אתמול שיר, מה זה יפה?
איזה?
קצת מביך. עמרי, הסתכל בקטע של מה, דינוזאור? של בילי אייליש?
מה דינוזאור? בילי אייליש בת 12.
בסדר, אבל כאילו זה שיר שכנראה כבר איזה שנה בחוץ, ובעלי שוכח לפעמים שהוא די-ג'יי, ולא כולם די-ג'יי, ומכירים את כל מה שיצא. מה זה שר היפה? למה נזכרתי בזה?
לא יודע.
כי אמרת סיה.
סיה.
וזה גם, אני רציתי גם לזרוק שם של זמר. חשתי צורך.
כאחת שנשואה לדי-ג'יי, את לא צריכה להראות לי למי יותר גדול. ניצחת מראש. גם את זו שמכירה את כל השירים של הילדות שלנו, שאין לי מושג אפילו מה המילים שלהם. אבל אמרת טיטניום וצדקת. קוראים לזה טיטניום דיוקסייד. טיטניום דיוקסייד זה צבע מאכל, יש לו סימון מאוד מפחיד שנקרא E171.
שלום שלום.
ומשום מה זה מכניס את כולנו לחרדות. זה למעשה צבע מאכל לבן. זה מרחיב כימי שמשתמשים בו גם בהרבה תכשירים קוסמטיים כדי להלבין אותם, מקרמים להגנה נגד שמש, דרך סבונים, משחות שיניים, בכתובות קעקע לבנות. גם משתמשים בחומר הזה, כן. בתרופות, בעדשות מגע, במה לא. עכשיו, החומר הזה לא רעיל בכלל. פשוט יש לו שם מאוד מפחיד. גם טיטניום וגם דיוקסייד, שנשמע כמו אוקסידיישן, וזה נורא נורא מפחיד אותנו. אבל במקרה של הטיטניום דיוקסייד, אז רשות התרופות האמריקאית, ה-FDA, רושמת אותו בלבל אחד יחד עם מיצי פירות. זאת אומרת, כמו שמשתמשים במיץ לימון, אפשר להשתמש גם במוצר הזה. הוא לא רעיל, הוא נפוץ בצורה שאנחנו בכלל לא מבינים עד כמה הוא נמצא בכל דבר שאנחנו צורכים.
והוא נמצא בתחינה.
והוא נמצא גם בתחינה. משתמשים בו כדי להלבין את התחינה, בגלל כל התרבות הזאת של המקולף, נקי, לבן, כמה שיותר לבן, יותר טוב שאנחנו אוהבים.
לא בכל תחינה, בתחינת גולמית.
והוא נמצא בהרבה תחינות.
בתחינות גולמיות?
כן, גולמיות, ודאי שגולמיות.
באמת?
כן.
סבבה שאתה אומר שזה לא מזיק, הטיטניום הזה, אבל אם אני יכולה לקנות טחינה גולמית שאין בטיטניום, אני מעדיפה, כי זה פשוט פחות משהו לא טבעי שנמצא לי בפנים, לא?
זכותך המלאה, אבל בואי נגיד לך עוד משהו.
תגיד לי עוד משהו.
לגבי כל נושא הטחינה הטבעית.
כן.
הרבה מהסומסום שהופך לטחינה עובר כל מיני שלבים שהם כימיים עד שהוא מגיע אלינו, והם לא מסומנים על גבי האריזה.
באמת?
למשל, הגידולי סומסום יכולים להיות מרוססים בחומרי הדברה כימיים באזורים מסוימים. את ניקוי הגרגירים אפשר לעשות בחומצה מסוימת. את מחלי היחסון מחטים בחומרים כימיים לקראת כל השינוע של הדבר הזה. כל הדברים האלה גם משפיעים על האיכות של התחינה, וגם כמובן יש לזה השלכות בריאותיות. אז זה עוד משהו שצריך להתחשב בו, ואם אתם באמת, כמו אפרת, רוצים את התחינה שלכם נקייה, אז כדאי באמת לקנות אותה ממקור קטן, בוטיקי, יצרן שאתם מכירים, ושנותן לכם את כל האינפורמציה שאתם רוצים לגבי התחינה שלכם.
אני מאוד אוהבת לקרוא את האותיות הקטנות. אני לא אוהבת לקרוא את האותיות הקטנות, אני אוהבת לחפש את האותיות הקטנות, ולגלות שאין.
תגידי, יש עוד משהו בריאותי שאת רוצה לספר
לי? בוודאי, מה, אני לא אסביר לך קצת על אלרגיה לסומסום?
נכון, אלרגיה לאגוזים, זה נכלל באותה קטגוריה?
יש אלרגיה ספציפית לסומסום, וישראל היא אחת המובילות בעולם באלרגיה לסומסום.
באמת?
כן.
מובילות?
כן.
הרי אומרים שבגלל שכל ילד פה אוכל במבה, אז ישראל היא אחרונה ברשימת האלרגיות לבוטנים.
מסכימה.
ואנחנו אוכלים כל כך הרבה טחינה ואלרגים לסומסום?
כן.
למה?
לא מבינה.
תספרי לי.
אני לא מבינה, בדיוק כמו שאתה אומר עכשיו, לא מסתדר לי לוגית, כי ניסיתי קצת לקרוא על העניין של אלרגיה לסומסום, והיה שם כתוב שבגלל ששמים טחינה כתוסף למזון תינוקות, שאמהות נותנות טחינה בגיל נורא נורא צעיר, בגלל שטחינה זה דבר נורא בריא, הרי אם אתה עושה טעימות ראשונות לילד, אתה מוכל קצת אבוקדו, אתה מוכל קצת גזר, וזה מגניב להוסיף קצת טחינה, לא? זה גם טעים, וזה גם בריא.
אוקיי.
ואז קראתי שכתבו שבגלל שעושים את זה, אז יש יותר אלרגיה לסומסום. עכשיו, זה לא מסתדר לי, כי בדיוק כמו שאומרים על במבה, זה בדיוק הפוך, שבגלל זה אין אלרגיה לבוטנים.
אוקיי.
אז לא מסתדר לי.
אז יש אלרגיה, לא יודעים בדיוק למה היא, וזה נשמע מונפץ, הסיבה ללמה היא.
נשמע לי מונפץ לגמרי. יכול להיות שאני כרגע, מאזינים יקרים, אמרתי שטות מוחלטת, אבל הייתי חייבת להגיד אותה. אני לא מבינה את זה.
טוב.
כן.
בסדר. תשמעי, דיברנו כל כך הרבה על בריאות, אפשר להתעלם מהצד המתוק של התחינה. החלווה.
קיצור, אתה אומר, אנזל, דיברנו על כל כך הרבה בריאות, אפשר משהו מתוק?
אפשר משהו מתוק?
כן, האמת שאפשר לדבר על הצד המתוק של התחינה, הלא הוא החלווה.
החלווה הזה הוא מרכיב כל כך עיקרי בתחינה בהרבה ממדינות ערב, שהוא הרבה יותר עיקרי מאשר הממרח תחינה שאנחנו מכירים.
מה זאת אומרת?
שהוא יותר נוזלי.
די, נו.
באמת. מסביב לעולם,
כן.
הערבי, מוסיפים כמעט בכל מדינה סוג אחר של ממתיק לתחינה שלהם, שאוכלים אותו הרבה לפני שהם אוכלים אותו כממרח על פלאפל או על שוארמה.
כן, גם בגן של נורי.
כן?
כן, נורי הכריך האהוב עליו בגן זה תחינה מתוקה.
שזה?
תחינה גולמית עם סילן.
אז זה הפינת בטר אנד ג'לי של הישראלים לדעתי.
לגמרי.
לא?
כן, וזה הרבה יותר בריא.
איך עושים חלווה?
או.
או.
אני באה ממחול. חשבתי,
כן.
איך מכינים חלווה, ואז נזכרתי שבמקרה יש לי דוד שמכין את החלווה הכי טעימה בעולם.
דוד חלווה?
דוד אלי אלקלאי. בוא נתקשר אליו.
בוא נתקשר אליו. בוא נבין מה זה הסיפור הזה של החלווה.
חלווה זה טעים.
את אוהבת את הגרסה הישראלית או הגרסה הטורקית? הגרסה של הסיבים או הגרסה שמתפוררת?
המתפוררת.
המתפוררת זה הגרסה הטורקית.
אני פחות אוהבת את הגרסת הסיבים זה כאילו, אתה יודע, זה נחמד כזה, שמים את זה לגלידת וניל, כאילו שבאים אורחים ואין לך כינוח לתת להם, אתה פשוט לוקח גלידת וניל, שם שערות חלווה, מטפטף סילן או טחינה גולמית או גם וגם, ומרגיש פי, שקעתי.
אני דווקא מעדיף את הגרסה הסיבית, הגרסה הישראלית. אני ראיתי מפעלים שמייצרים את זה, וזה די מגניב. זה הכל בעבודת יד, מוסיפים את הממתיק ואת החלווה, ומושכים את זה, כמו שמושכים סוכריות.
ככה מייצרים גם את הגושים,
אז
באותה צורה.
זה השיטה הישראלית. הטורקים לא מייצרים את זה ככה. הם מערבבים את זה במכונה שלא יוצרת סיבים, ואז זה חלווה הרבה יותר מתפוררת.
ומה אתה מעדיף? שהשומן מופרש
ממנה. את השיטה הישראלית של הסיבים האלה. אז גם הגושים של התחינה הם עשויים מסיבים בעצם, לא פירורים של טחינה.
באת לריב.
תראי. האם אנחנו מדברים עם דוד אלי?
אכן, כן.
האם אתה רובוטריק?
מה קורה?
שלום דדלי.
שמענו אותך מתחתי כזה. אלי, מה העניינים?
מה קורה?
איזה מזל שיש לי תוכנית רדיו, כי כמה זמן לא דיברנו?
לגמרי.
רגע, דוד אלי הוא אח של בלה?
מלא.
לא, דוד בלי, נשוי.
דוד בלי.
דוד בלי. דוד אלי, נשוי לאחות של אמא.
אוקיי.
לדוד הצביעה.
דוד הצביעה.
כן.
אתה איש קשר שלנו לחלווה? אחי, יש לך חלווה בשקל?
יש לי חלווה, לא יודע.
יש לי חלווה, לא בשקל.
אז אני אציג אותך. אלי אלקלעי, פעם היה לו את המותג חלווה אלקלעי בארץ, שאלי עד היום מתקשרים אליי אנשים ושואלים אותי איפה אפשר למצוא אותה. אני באמת, אני רוצה פיצוי על כל הטלפונים שאני אומרת לאנשים, אבל אין יותר חלווה אלקלעי, כי הוא עבר לבולגריה, והיום הוא מקים מפעל חלווה וטחינה בבולגריה. כן.
הבולגרים צרכנים של חלווה וטחינה?
לא, הם כן צרכנים, אבל זה לא המטרה העיקרית. המטרה העיקרית היא לייצא מבולגריה לאירופה. וגם לארצות הברית, אבל בעיקר לאירופה, כי זה חלק מהשוק האירופי. ומכיוון שהעלויות כאן הן הרבה יותר נמוכות מאשר בארץ, אז די נוח לעשות פה ייצור כזה.
אוקיי.
תגיד, כשמכינים חלווה, אף פעם לא שאלתי אותך את זה. מתחילים מגרגר סומסום או מתחילים מתחינה?
לא, מתחילים מתחינה.
אוקיי.
ייצור של תחינה מגרגר הסומסום זה תהליך נפרד לגמרי. הוא לא קשור, הוא לא חייב להיות קשור ליצור חלווה.
אוקיי, אז זה אומר שאם אני לוקחת תחינה גולמית, יש לי סיכוי להצליח להכין חלווה לבד בבית?
אין מצב. אין מצב, אני אסביר גם למה.
לא, ממש לא. ממש לא.
לא, אשתי כמעט התגרשה ממני פעם, כי הרסתי איזה 8 מיקסרים בניסיונות האלה, אז אני לא מייעץ לאף אחד לעשות את זה, זה פשוט תהליך של ערבול בחום מאוד מאוד גבוה, ואני לא מכיר מיקסר ביתי שיכול לעמוד בדבר כזה. Okay. טמפרטורות שמעל ל-150 מעלות, לא כדאי.
למה חום גבוה ומה קורה שם? זה סודי או שאתה יכול לספר?
לא, 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 אני אספר, אין בעיה. התהליך הוא די פשוט, מביאים לרתיחה סירופ של סוכר וגלוקוזה, במים. בתוך הסירופ הזה יש גם תמצית של שורש ספונריה, שזה בעצם שורש שמפיקים ממנו תמצית מקציפה. יש לו תכונות של הקצפה.
ספונריה, כמו מהמילה סבון.
נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. פעם היו משתמשים בזה לסבון באמת, אבל זה חומר טבעי לגמרי, חומר בריא.
כן.
והוא פשוט גורם להקצפה של הסוכר, וכאשר מערבלים את זה עם התחינה, בעצם אז מקבלים את המרקם הייחודי לחלווה, המרקם הפריך הזה שמורכב מסיבי סוכר ותחינה.
כן.
זה בזכות ההקצפה של החומר.
אוקיי, ואת זה מערבלים בחום ממש גבוה, שמה שנקרא, אל תנסו את זה בבית.
ממש לא כדאי.
עכשיו, לוקסי ולי היה לנו שיחה מקודם, אני מעדיפה את החלווה שהיא כזאת גוש, שכשאתה חותך אז היא אפילו טיפה מתפוררת, והוא מעדיף את שערות החלווה.
לא שערות, אני מעדיף את החלווה הסיבית יותר, השיטה שמושכים אותה.
זה תהליך ייצור שונה?
לגמרי, לגמרי, ממש לגמרי, זה שני מוצרים שונים לגמרי, למרות שהם כאילו דומים.
כן.
תהליך של ייצור של חלווה שערות זה בעצם, זה כמו מכונה כזאת שמותחת קודם כל סוכר, מכיוון שהרי יש שלב שהסוכר הוא גמיש, היא מותחת אותו וממש הופכת אותו לחבלים של סוכר.
כן.
ואז בתהליך הזה מוסיפים בדרך כלל בצורה ידנית את התחינה לאט לאט. חלווה שערות אגב, חלווה שמכילה הרבה פחות תחינה והרבה יותר סוכר.
אוקיי.
ומה שאני עשיתי כשהתחלתי לייצר את החלווה, הבנתי שיש פה, צריך לעשות פה שילוב, כי המרקם של חלווה שערות הוא מרקם נורא נעים. מצד שני הטעם היה יותר מידה של סוכר. אז בחלווה שאני מייצר, אני עושה מין שילוב כזה של חלווה מאוד מאוד סיבית, עם ככה ממש חלווה שרואים את השערות שלה.
כן.
בעצם זאת חלווה שמכילה אבל הרבה יותר תחיל. ועד מין שילוב כזה של חפשי חלווה שערות, חפשי חלווה רגילה.
אוקיי. עכשיו תקשיב, הרבה פעמים אנחנו הולכים בחנויות, בטח, הולכת בחנויות, מאז שאתה לא מייצר חלווה, אני צריכה ללכת בחנויות לחפש חלווה. עכשיו לפעמים... אז קודם כל, איך מזהים חלווה איכותית, וגם לפעמים יש את החלוות האלה שמפרישות שמן כזה?
חלווה מזיעה.
חלווה מזיעה? מה זה?
זיעת חלווה.
זה בעצם הפרדה של שמן, בדיוק כמו שיש בתחינה, שאת מעמידה צנצנת ואז את פותחת אותה ואת רואה שכבה של שמן למעלה, בעצם זה השמן של התחינה, שפשוט צף למעלה, וזה תהליך שאי אפשר למנוע אותו, זה תהליך שאפשר לעכב אותו אבל. אם ישירו יחסנו את החלבה במקום יבש ולא בטמפרטורות גבוהות, ההפרדה הזו של השומן תידחק לעוד כמה ימים, אבל אין אפשרות למנוע את זה, אלא אם כן מישהו שם טונות של חומרים מייצרים ושומנים מוקשים, שזה אני לא ממליץ ואני לא עושה את זה לעולם, ואז כמובן שהחלבה אולי נראית יותר טוב, אבל היא הרבה פחות טובה והיא הרבה פחות איכותית, ככה שזה לא,
זה טיפ זה טוב. לא מדד. זה טיפ טוב, אתה אומר, חלבה איכותית לא מחזיקה יותר מדי זמן מעמד בלי להתפרק.
לא.
יפה.
לא, יותר מ-4 או 5 ימים, אז היא מתחילה את תהליך ההפרדה הזאת, וזה פשוט אומר שהיא, או שהיא הוכסנה במקום לא נכון, כי אם היא הייתה מוכסנת במקום יותר נכון, יותר יבש, אז זה היה לוקח אולי עוד כמה ימים. אז בוא נאמר, בוא נסכם שמקסימום 10 ימים נניח, זה בעצם הזמן לאכול את החלבה מרגע הייצור. ואחרי זה מתחילה כבר באמת הפרדת שומנים.
אוקיי. תגיד, המפעל הזה שאתה מקים היום בסופיה, מה יהיה שם? אפשר לשמוע עוד פרטים?
כן, די באופן כללי, כי אני לא רוצה להיכנס ממש למוצרים. אני הולך לייצר ליין, סדרה של מוצרים חדשים, שכולם קשורים לסומסום ולחלווה, אבל זאת לא תהיה חלווה סטנדרטית כפי שאנחנו מכירים אותה. היא תהיה שונה קצת, יהיו מוצרים הרבה יותר מעניינים. אני חושב שזה הולך להיות משהו חדש לגמרי, שאנשים לא מכירים, אני לא פגשתי בשוק מוצרים כאלה.
זה לא יהיה סומסומית, מסתבר.
זה לא יהיה סומסומית.
לא. אוקיי.
לוקסי, תבוא איתי לסופיה, נבקר במפעל.
אני אשמח.
מה אתה אומר?
אתה תייצא גם לישראל?
בכיף.
אתה הולך לייצא גם לישראל? לא בטוח.
לא בטוח, לא בשלב הראשון.
טוב, תצטרכי להביא לי במזוודה.
אין בעיה, אני אבריח במזוודה אחרי הביקור.
אין בעיה, בכיף. בכיף. יש לך מזל שאתה מכיר את אפרת, אתה תקבל.
יאללה.
יאללה.
פטטה, מסיבת חלווה.
אלי, איזה כיף לדבר איתך. אנחנו מתגעגעים עליך.
גם לי.
תבוא לביקור.
המון בהצלחה שם.
בכיף.
תודה רבה.
ביי.
ביי.
ביי ביי.
טוב, אז עכשיו אכלנו משהו מתוק?
כן.
צריך להוריד אותו עם משהו?
כן.
הפסקת קפה.
הפסקת קפה.
הפינה הפסקת קפה משודרת יחד עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט, שעוזרים לנו כל שבוע להביא לכם תכנים ממש מעניינים. ולוקסי, על מה החלטת לדבר היום?
היום אנחנו מדברים על גלגולו של פול קפה.
כן.
אז קחי את הכוס שלך, שבי לאחור ותשמעי סיפור. היום אנחנו שותים קפה בארוחת בוקר, זה כל כך מובן מאליו, זה כמעט כמו לשתות מים, את יודעת. אבל הקפה עשה דרך מאוד ארוכה, גם גיאוגרפית, גם היסטורית, מאז שהוא היה איזשהו פול קפה ירוק בשדות באפריקה, ועד שהוא הגיע לכוס קפה שאנחנו שותים בבוקר. את יודעת, יש איזשהו מיתוס בכתבים הרומיים שהשתמר עד היום, שזה נקרא קלדי רואה הצון האתיופי והעזים המרקדות. זה סיפור מקסים על איזשהו רואה צון שפתאום שם לב שהעזים שלו ככה מסתובבות נמרצות, ואחרי שהן אוכלות את השיח של איזשהו פרי מסוים, שאנחנו כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ואז הוא שיתף את זה עם ראש הכפר שלו, וחלטו את הפול במים, וגילו שהמשקה עוזר לו באמת להישאר ערני הרבה שעות. כן. אבל מתי הקפה נהיה משקה שבאמת שותים אותו ולא סתם פולי קפה?
כן.
כי פעם היו לו עשים אותם. את יודעת שהיה נהוג לתת לעבדים ללעוס את הפולי קפה, כדי
שלא
להכיר
ירדמו?
אותם, שלא ירדמו.
על ההיסטור.
אז יש עוד סיפור ערבי מסורתי על בחור בשם עומר. הוא היה מרפא. מרפא בצמחים. והוא כנראה היה בחור שובב, הגלו אותו כעונש למדבר, והדבר היחיד שהיה לו לאכול שם זה פולי קפה. אבל כשאוכלים פולי קפה זה מר מאוד.
אוקיי.
אז הוא ניסה לקלוט אותם כדי לשפר להם את הטעם, אבל אז הם נהיו קשים מאוד. אז הוא בישל אותם כדי שיתרקחו.
אוקיי.
אז הוא קיבל איזשהו משקה, ופתאום היה לו ריח נעים, היה לו טעם נעים, פתאום הוא הרגיש שהוא נמרץ, שהוא מלא עזוז, שהוא מחוזק, ואחרי שהסיפור המופלא הזה הופץ, אז הוא מיד השיבו אותו מהגלות, והפכו אותו לקדוש, קדוש הקפה.
וואו.
ואת יודעת, בהמשך, הקפה התפשט בחצי האי ערב, והתקבל בזרועות פתוחות, ובמקה נפתחו כל מיני בתי קפה, והם היו מפגשים חברתיים ממש כמו שבתי הקפה שלנו משמשים היום, התבשלו שם רעיונות ועסקאות וקשרים פוליטיים, ובערך ב-1615 הוא כבר מגיע לאירופה, וכמובן הבהיל מאוד את הכנסייה, שחשבה שזה משקה השטן, וביקשו מהאפיפיור קלמנט השמיני שיחליט סופית אם זה משקה השטן או שמותר לשתות אותו, והוא טעם את המשקה הזה, והתאהב ואישר, וב-1683 כבר נפתח בית הקפה האירופי הראשון בוונציה.
וואו.
וכן, וכבש ככה את אירופה.
וואו. קחת אותי אחורה.
ממש, באמריקה אגב, אחרי מסיבת התה של בוסטון, שבה את יודעת, הם כעסו על הבריטים שגבו מהם מיסים, אז הם זרקו את כל התה למים, לא הייתה להם ברירה אלא לשתות קפה.
מסכנים.
ממש מסכנים, וככה הקפה באמת כבש את כל העולם.
יפה.
את מכונת האספרסו הידנית המציאו בפריז אהובתנו, זה היה ב-1820, אבל את המכונה האוטומטית המציאו באיטליה. 100 שנה אחר כך, והקפה הנמס גם פותח על ידי אמריקאי בשם ג'ורג' וושינגטון, אין שום קשר לנשיא ההוא, אחרי שהוא הסתכל בכוס שלו וראה את שיריות הקפה וחשב איך אני יכול לנצל את זה עוד יותר. וזהו, ככה הקפה כבש את העולם. אהבת?
מרתק.
כן.
אבל עכשיו?
כן.
עכשיו התחינה הולכת לכבוש את העולם, כי עכשיו, לוקסי יקירי, הגיע זמננו להיכנס למטבח.
יאללה, בוא נבשל.
בוא נבשר. אנחנו נעבור ממש 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 בקצרה על איך קונים ואיך בוחרים תחינה. תחינה בוחרים על פי הטעם, יש הרבה סוגי תחינה, תתאמו, כל פעם תקנו סוג אחר עד שתגיעו למסקנה איזה סוג אתם הכי אוהבים. תסתכלו על תאריך התפוגה. תחינה, יש לה כזאת תחלופה על המדפים שאפשר לפעמים למצוא תחינה שממש יוצרה לפני כמה ימים.
אני קונה תחינה רק אם היא יוצרה בשבוע האחרון.
כן, אפשר.
ההבדלים מדהימים בטעם. יש לה תאריך של שנה, אבל נכון. היא כבר אחרי חודש כבר משנה את כל הטעמים
לגמרי,
שלה.
לגמרי, היא באמת יכולה להחזיק לכם על המדף הרבה מאוד זמן, אבל חבל, בגלל התחלופה אתם יכולים להגיע לתחינה טריה וטעמה נהדר. איך מאחסנים אותה בבית? אני מכירה את הז'אנר ששם תחינה במקרר, אני לא מצליחה להבין אותו. היא משנה את הצבע שלה, היא משנה את המרקם שלה. אני מאחסנת אותו פשוט בארון, ארון המזווה קריר. מה שכן, אם היא עומדת שם הרבה זמן, אז באמת יש היפרדות של שכבת השמן מהמוצקים.
זה לא אומר שהתקלקלה, זה לא אומר שקרה לה משהו רע.
לא קרה לה שום דבר, ואפשר באמת לערבב את זה, למרות שאם היא ממש עתיקה, אז כבר קשה קצת לערבב את זה. שמעתי על איזשהו טריק שטרם ניסיתי, כי אני לא מגיעה למצב שתחינה עומדת אצלי כל כך הרבה זמן, אבל שפשוט אפשר להעמיד אותה על הראש. ואז השמן, נכון שהוא צף, אבל הוא צף לקרקעית בעצם, ועד כשהופכים אותה ובוטחים אותה, אז היא מתערבבת מעצמה.
זה נראה לי רק למקומות, מי מאפסן תחינה כל כך הרבה זמן, שיש לו זמן למשחקים האלה של הלהפוך?
לא, אבל אם אנחנו באמת שואפים ומובילים לכך שאנשים יהיה להם נגיד שניים או שלושה סוגי תחינה בבית לשימושים שונים, אתה יודע, אז יכול להיות שהתחינה קצת מחכה יותר מדי, או אם קוראים לך עומרי סמדר, ואתה, כל פעם שאתה הולך לחנות, אתה קונה תחינה גולמית, כי אתה פוחד שלא יהיה לך תחינה בבית, אז גם יש לך הרבה סוגי תחינה. בבית. איזה תחינה אתה קונה הביתה?
אני הכי אוהב את קרוון, או קוראים לזה היונה, אבל זה לא היונה, זה בעטיפה פלסטיק כחול כזה, ויש ציור של, זה אוף שנקרא קורא. הרבה אנשים מדבלים, חושבים שזה יונה.
כן.
וזה בעיניי, תחינה קרוון היא התחינה הכי טעימה שיש, היא עדינה, היא בהירה, היא מאוד כתיפתית על הלשון, היא לא מתמצקת, זאת אומרת, היא לא נהיית פלחה כזאת של תחינה שמתגבשת. מספר 2, אני מאוד אוהב את הר ברכה, אבל לדעתי אני קצת משוחד בגלל שהיא נהייתה התחינה של השפים. ו...
אז זה הרחיק אותך מזה, זה עשה לך אנטי?
אז זה עשה לי מין אנטי כזה, למרות שגם זה תחינה נורא טעימה. אז אני גם מחזיק אותה הרבה בבית, ואל ארז.
טוב, זה חמוד.
ותחינה על ארז, שהיא גם כאילו, זה התחינה שעושים ממנה הכי הרבה חומוס, לדעתי, משתמשים בה בהמון חומוסיות כדי לעשות החומוס שלהם, והיא ממש מתאימה לזה, אז אני גם אוהב אותה. חוץ מזה, יש לי עוד שלל תחינות בבית.
זה מאוד משעשע.
למה? זה התחינות שיש לך.
זה התחינות שיש לי.
באמת?
אני פשוט תהיתי לפני התוכנית, אמרתי, אוקיי, איזה תחינות אני הכי אוהבת? אמרתי, וואלה, אני לא יודעת איזה אני הכי אוהבת, כי אני מאוד אוהבת את הר ברכה, יש לה את האיכויות שלה, והיונה נותנת לי טעמים קצת אחרים. אז יש לי בבית כרגע את היונה, יש לי את הר ברכה, ויש לי את אל ארז, ויש לי תחינה נוספת, תחינה שמית, שדיברנו עליה בפרק הקודם, שהיא יותר מלאה ויותר יותר כהה גם. גם, אני גם משחקת עם זה, לפעמים אני קונה תחינה מסומסום מלא, ולפעמים לא, כאילו...
אז אני, יש לי את הדילר שלי בשוק הקרמל, הספק יבשים שלי, שאני הולך אליו, והוא תמיד מצליח איכשהו להביא, להנפיץ תחינה חדשה משכם, תחינה חדשה מחברון, כל מיני כאלה. תחינה ירושלים, שהרבה שנים לא ראינו אותה, ועכשיו עשתה קאמבק, אז ראיתי אותה לראשונה אצלו, ובכלל, כאילו, יש לו הרבה מאוד סוגים של תחינות, אבל לא תמיד אני מתחבר אליהם. אז כדאי שיהיה לך דילר טוב של תחינה. זה לא מספיק ללכת לסופר.
את התחינה השמית אני בכלל קונה ישירות כמעט ישירות ממנו, ואני לא הולכת לסופר. משתדלת. כן. כמיטב יכולתי. טוב, אנחנו אוהבים להכין המון 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 דברים מתחינה. ואנחנו מכינים המון המון דברים מתחינה. ותכף ניכנס לזה, אבל הדבר העיקרי שאנחנו מכינים מתחינה, זה תחינה.
ממרח.
ממרח תחינה.
ממרח
תחינה. לוקחים את התחינה ומערבבים אותה עם מים, לימון ואולי תבלינים. ואני רוצה לעלות לשידור.
נו.
את מאסטר התחינה.
מאסטר שף מי?
המאסטר. האיש שמכין את התחינה הכי טובה בישראל. אני מבינה שאתה שף, אבל יש אנשים שזו ההתמחות שלהם, להכין תחינה. אני מחייגת.
אוקיי. מי?
הלו.
עמרי סמדר.
הלו.
בדיוק אמרתי לה, זהו, מה לי או מה עליך? אני לא מבין מה זה, משהו פה...
הרמתי, אמרתי לו ש... תראה, הסברתי ללוקסי שהוא חושב שהוא יודע להכין תחינה. הוא לא יודע להכין תחינה. אף אחד לא יודע להכין תחינה.
רגע, אתה המאסטר?
כן.
באמת?
אני לא מדבר על עצמי. היא נותן לי אשתי לדבר עליי.
לא, אבל היא אחת שיודעת.
אחת שתואמת.
אחת שתואמת. אני באמת, יש דבר אחד בבית, שאני לא מכינה אף פעם.
תחינה.
אין מצב. כשאני אומרת לעומרי, כאילו, תקשיב, מאמי צריך תחינה, הוא נכנס.
נו.
גבו מזדקף.
כן.
חזו מתנפח.
כן.
מה עוד נשאר לי בחיים האלה? מאמי. הודרתי ומוגרתי לכדי ארון הקשים והיבשים. שם כאילו מין פינה שם איפה שהתחינה שלי יושבת, וזהו.
ספר, ספר לי על התחינה שלך.
איך אתה מכין את התחינה?
איך אני מכין את התחינה? קודם כל אני לוקח קערה קטנה מדי. כדי שכשאני ארבב הכל ילכלך להשפריט. אחר כך אני מעביר אותה לקערה הנכונה, יותר גדולה. אני שם מים ממש קרים. מעט, כאילו לפי העין כזה,
כן.
אפשר להגיד כמה, זה נורא תלוי בכמות של התחינה, ומערבב, מערבב, מערבב, מערבב,
כן.
ואז אני שם הרבה לימון, ממש, ממש הרבה לימון.
אתה שם הרבה לימון?
כן, אני שם הרבה לימון.
זה לא מורגש.
אל תפריד עכשיו, אני שם הרבה לימון, ובוזה קצת מלח,
כן.
וזהו, ואני לא שם לא, שום דבר, לא שום, לא כל הקשקושי יד, לא כמון, לא זה. וזה יוצא תחינה, עם טעם מאוד 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 עדין, כזה קצת יוגורטי כזה. Very smoothie. מאוד smoothie.
Very smoothie. הוא בסבלנות, הוא מוסיף את המים כזה...
מה, מזיגה כמו היולי כזה?
כמו היולי כזה.
לאט, 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 לאט.
כן, כן, זה ממש, זה כזה תהליך של... כן, לוקח לי איזה שעתיים. סתם, לא, לוקח איזה... איזה 10 דקות, כאילו. 7 שעה.
כן.
אני עובד על זה. אני מתרכז ממש.
טוב, אין זה המשימה האחרונה שהשאירה לך לעשות, שהיא מרשה לך לעשות.
בדיוק,
טוב, מדהים.
עומריקי, אתה רוצה לספר ללוקסי על השייק בוקר שקיבלת היום?
כן, למה היה פרצוף עקום? מה?
היא החליטה שתחינה הולך בשייק. היא שמה לי תחינה בשייק.
לא הולך בשייק? דווקא נראה לי מגניב.
לא, זה הרגיש כאילו אני טועם רוטב של סלט בקוס. פחות.
פחות.
אבל בסדר, זה הניסיון מעניין.
אוקיי.
כן, אבל אנחנו ממש חזק בשייקים עכשיו.
כן, אתם כל בוקר, את מעלה תמונה של שייק אחר, הם כולם נראים אבל אותו דבר.
הם ירוקים?
הם כולם ירוקים.
כן, אבל...
אבל הבנתי שאתה יותר ממנה נדלקת על הרעיון.
לי זה ממש טעים, ואפילו כן, כאילו, כן. אני מחזיק אותי עד מה שעה עכשיו, תכף 4.
וואו.
כן.
טוב, בזכות התחינה, חביבי.
עד עכשיו לא אכלת כלום? וואו.
לא, לא אכלתי כלום.
טוב, אז תגיע הביתה, נשאר מהתבשיל של האורז עם הבשר.
טוב, יאללה, אני אוכל לגן. ביי.
ביי.
יאללה, ביי, תודה.
ביי.
אז הנה שמעתם אותו לראשונה, בעלה של אפרת, שהוא די-ג'יי ומכין תחינה.
ומפיק מוזיקלי.
ומפיק מוזיקלי, הוא היה גם העורך. שלנו, בהתחלה.
נכון, הוא היה, עשינו ממנו איש טכני.
עשינו ממנו בדיוק, האיש הטכני שלנו, ועכשיו הוא מתמחה רק בהפקת אלבומים ותחינה.
כן. לא, אבל תקשיב, הסבלנות, הסבלנות הזאת, באמת של למזוג את המים לאט לאט פנימה, יש לה משמעות. אם מוסיפים בבת אחת הרבה מים, לא עובד. זה לא עובד, זה לא יצא אותו דבר. התחינה שלו זה לא עניין של טעם, זה הטקסטורה המטורפת, זה כתיפה. יש לו תחינה שהיא כתיפה.
את עכשיו מעלה להנחתה משהו מאוד ספציפי.
מה?
יש את הסיפור הזה שהתחינה מתגבשת כשמוסיפים לה מלא מים.
בוודאי. עכשיו,
לפני שנדבר על זה,
כן?
יש הלכה שמתייחסת
מה?
להכנת תחינה בשבת. כשמכניסים מעט מים לתחינה, התחינה מיד מתגבשת.
נכון.
עכשיו, התהליך הזה ממשהו נוזלי למשהו קשה, הוא תהליך של בישול. כמו שאנחנו לוקחים כל דבר אחר ומבשלים אותו והוא מתקשה.
כמו ביצה.
למשל.
אוקיי.
וזה אסור בשבת.
אסור להכין טחינה בשבת?
זה די מגניב. יש ספר הלכות לשבת, שהמהדורה הקודמת שלו אסרה להכנת טחינה בשבת, והמהדורה העכשווית שלו כבר מאשרת להכין טחינה בשבת, אלא בתנאי שאתה מוסיף לטחינה הרבה מים מלכתחילה, והיא לא מתגבשת, אלא היא נשארת נוזלית.
יעני, הם אמרו, אין בעיה להכין טחינה בשבת, אבל שתהיה גרועה.
אבל אשכרה...
שלא תהיה טובה, שלא תצא.
פסקו לגבי טחינה בשבת.
מטריף.
כן.
יש לי עוד פתרון בשבילם.
כן.
טריגורט, כשאין לי זמן להכין טחינה,
כן.
או כשזה קורה לפעמים, אין לי לימון בבית, כן. אז אני פשוט מערבבת טחינה גולמית עם יוגורט,
mm-hmm.
וזה הרבה פחות קורה ההתגבשות המוצקה הזאת.
כן.
ואז זה טחינה קשרה, אלא אם כן אתה רוצה לצקת אותה על החמין של שבת בצהריים, ואז אתה בבעיות אחרות לחלוטין של קשרות.
סליחה, רגע, רגע.
מה?
טחינה על חמין?
לא, לא טוב.
מה? וואט?
אני הרי
זה
לא...
אחרי...
כי אני לא מכינה, סליחה, אני הרי לא מכינה חמין פולני, זה מה שאתה שוכח. מה רע בקצת לקחת ביט, שזה אורז עם אוף וטיבול בהרתי כזה, לשים קצת טיפות טחינה ומלא מלא הסבים מלמעלה, מה רע?
הבנתי, לא, טביט, אוקיי.
הבנת? לא, אבל... כשאני אומרת חמין, אני לא זה מתכוונת זה... לחמין הפולני.
כשאת אומרת חמין, קופץ לי כל החומר שלמדנו מהתוכנית לא... הכפולה שלנו על חמין.
לא הזנת לתוכנית, לא הקשבת לי שאני לא פחות אוהבת
לא חמין. לא התחבר לי שם טחינה. פחות.
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 למרות שסחינה, טחינה, לא, לא משנה. כן. אכן, כשמוסיפים מים לטחינה, בהתחלה היא מתקשה, וזה פנומנה. אני בטוחה שכל בשלן שנכנס למטבח תהה ואמר לעצמו, כאילו, איך זה קורה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? הרי...
איך משהו נוזלי נהיה קשה, ואז עוד פעם נוזלי.
כן.
איך הוא עובר את הקשה באמצע?
מה העניין של הסיפור הזה? אנחנו מסתכלים על הטחינה הגולמית, ואנחנו חושבים שאנחנו רואים לנגד עינינו משהו רטוב.
נכון.
אבל זה לא משהו רטוב. זה גרגירים יבשים של סומסום, תכונים, בעצם סוג של קמח, שנמצא בתוך השמן סומסום. אנחנו לא רואים משהו רטוב לנגד עינינו, אנחנו רואים משהו יבש שהשמן מגן עליו, ובעצם גורם לו להשתמר לזמן מאוד מאוד ארוך.
Mm-hmm.
ואז כשאנחנו מתחילים להוסיף את המים, אז בעצם הקמח הזה שבתוך השמן מתחיל לספוג את המים לאט לאט, או מהר מהר, מערבבים, ונהיה בצק. הערבוב של הקמח עם המים נהיה בצק, והבצק הזה בבת אחת מתגבש. וכדי לפתוח את הבצק הזה, צריך שהגרגירים, הקמח של הסומסום, פשוט יספוג עוד ועוד ועוד מים, ואז הבצק נפתח וחוזר להיות בלילה נוזלית בעצם.
כמו שהם מכינים פנקייק, שופכים קצת המים על הקמח, זה קשה מאוד,
כן.
וכשמוסיפים עוד נוזלים, זה נהיה רך.
כן, זה אגב קורה לנו בדיוק אותו תהליך, שאנחנו נגיד רוצים להמס קורנפלור במים, אז בהתחלה שמים ממש 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 מעט מים, רק בשביל שזה יספוג, זה קשה, מוסיפים עוד מים, זה נפתח.
קוראים לזה גבול מסיסות למושג הכימי הזה, שאומר כמה חומר אחד מסיס בתוך חומר אחר.
זה מדהים אבל, זה באמת, תמיד מדהים אותי הרגע הזה שזה מתקשה, והנה אנחנו מבינים למה.
אז הנה, פתרו את זה גם הלכתית. שימו מלא מים, זה לא יתקשה, וזה קשר לשבת.
הכל נפתר. אוי, מעולה. אז לוקסים, עכשיו כשהכנו כבר טחינה, טחינה הכנו.
אז בעליך הכין את הטחינה.
בעלי הכין את הטחינה. מה אתה אוהב?
ואני חייב להגיד שההסבר שלו,
כן.
מלבד הערבוב האיטי, היה ככה מכינים טחינה. זאת אומרת, הקסם הוא בבן אדם, לא באופן הפעלה.
אתה אומר שבעלי אינו מאסטר הטחינה?
אני אומר, בעלך הוא מאסטר הטחינה,
כן.
אבל השיטת הכנה היא אותה שיטת הכנה. אני, יש לי יחס קבוע, טחינה למים זה אחד לאחד תמיד.
אני תקשיב, 37 תוכניות אני רוצה להעלות אותו לשידור. עכשיו הוא די-ג'יי, אין שום סיבה שהוא יתארח אצלי בתוכנית, סבבה? אז חיכיתי שיהיה פרק של טחינה, חיכיתי בסבלנות.
יפה, לא, יפה לגמרי. מאוד.
אפילו לא, אפילו לא אמרתי לך...
לא אמרתי מילה על האלבום החדש שלו.
לא אמרתי מילה על זה שזה.
שמה?
לא אמרתי לך שאני הולכת לעלות אותו לשידור, כי פחדתי שלא תאשר לי.
לא משנה, לא הייתי מאשר לך. אלינו את דוד שלך, אלינו את אבא שלך, למה לא? מסיבה, משפחת אנזל, בואו.
אז כן, הייתה לו השקה של האלבום, והייתה מאוד מאוד מוצלחת בהרצל 16 ביום שישי האחרון, והופיע על הבמה, והאלבום שלו קולאז' שזה מחווה אלקטרונית למוזיקה ישראלית על זמנית, הייתה נהדרת, ותודה ש...
הצלחת להוציא אותי מהבית בשביל זה, שזה לא קורה בשישי אף פעם.
נכון.
אף פעם.
כן, זה מאוד מרגש. אלבום ראשון זה דבר מרגש.
מאוד.
נראה לי שביום שאתה ואני נוציא את הספר בישול שלנו, נבין מה זה להוציא אלבום.
תראי, תוכנית רדיו כבר הוצאנו.
כן.
חצי דרך.
כן.
אוקיי.
והיא גדלה, כמו ילד.
כמו ילד.
כן. אז מה אתה אוהב להכין מתחינה?
אז דבר ראשון, טחינה או גולמית או ממרח טחינה, אני מאוד אוהב להכין ממרח טחינה, אבל אני עוד אוהב להכין...
רגע, אבל התחלת להגיד סליחה שאתה מכין טחינה אחד לאחד.
כן, היחס שלי אומר ככה, קחו כוס אחת של טחינה, תוסיפו לה מיץ לימון כמה שאתם אוהבים, הרבה חמוץ, הרבה לימון, לא חמוץ, מעט לימון, ואת כל השאר תוסיפו במים ביחס של כוס לכוס.
וואלה.
כן. שום אני אף פעם לא אשים בתחינה.
גם אני.
אני לא אוהב את הטעם החמצמץ הזה שרק הולך ומתחזק עם הזמן, ואני דווקא כן משתמש בבלנדר, בבלנדר סטיק אני משתמש בו, ואני אוהב את השיטה שקודם כל אני שם את המים, ואז אני שם את התחינה, ולא קודם כל את התחינה, ואז שופך לתוכה את המים.
למה?
כי כשאת שמה קודם כל שכבה של מים, ואז את שמה את הבלנדר סטיק, ושופכת על זה את התחינה, זה מתמוסס במים הרבה יותר מהר, מאשר השיטה ההפוכה, שבה זה נשאר דבוק לקערות הכלי.
וואלה, עניין פרקטי כזה.
כן.
אוקיי.
קיצורי דרך.
ותגיד, אתה מוסיף קצת צבעים לתחינה?
בדרך כלל לא, אבל שוב, זה עניין של מצב רוח. אני, את זוכרת עשינו ייעוץ לקייטרינג בצפון, ועשינו להם מנה של כדורי...
פלאפל קרובית,
וזה... תחינת סלק. זה הייתה תחינה מטריפה.
כן. זה אגב נורא נורא קל. זה פשוט עושים תחינה רגילה, לוקחים סלק מבושל, או אפילו סלק בוואקום שקונים בזה, ופשוט תוכנים את זה יחד עם התחינה.
כן, נורא פשוט.
זה גם מוסיף נופך של בריאות, זה גם כיף, צבע נוסף על הצלחת.
זה גם נורא טעים, כי זה מתקתק. אני בכלל אוהב אוכל מתוק, את פחות, אבל זה, לדעתי, מתחינה נורא נורא מתחבר, זה ממש ממתק כמו שמוסיפים סילן לתחינה. עוד דבר שאני מאוד אוהב לעשות, וזה למדתי עוד באורקה, מי לימד אותי יובל רווה, שהיה הסושף שלי אז, להוסיף במקום מים סודה.
די.
כן.
מה קורה?
מקבלים תחינה הרבה יותר אווירית.
והגזים יוצאים?
את לא מרגישה הגזים, זה לא מבעבע לך בפה, אבל כן, זה נותן עוד אווריריות ועוד איזה כלילות לממרח, וזה גם עוזר קצת בצבע, זה עושה אותו עוד יותר בהיר.
וואלה.
כן.
נייס. גם כן באותו יחס של אחד לאחד?
כן.
יפה. ואז צריך לימון?
כן, זה לא קשור. לימון הוא עניין של טעם, האם את אוהבת חמוץ או לא אוהבת חמוץ.
סודה יש באלמנט של חמיצות.
אני חושב שזה אלמנט פסיכולוגי בגלל איך שהבורות מרגישות לנו על הלשון. אני לא חושב שיש בה, זה לא מים חמוצים, זה פשוט הפחמן הזה
יוצר את תחושת חמיצות.
בדיוק.
אתה יודע מה, אני נורא אוהבת להוסיף לתחינה שלי?
מה?
בזמן האחרון?
נו.
יש לי עכשיו כל הזמן במקרר שורש קורקום, אז קצת קורקום, גם צובע את התחינה בכתום, וזה מוסיף בריאות. שורש קורקום טרי זה דבר נהדר.
קורקום ופלפל שחור, אני תמיד אמרו לי לאכול את שני אלה ביחד.
ביחד אמרו לך?
כן.
אז זה גם מאוד נחמד, וכמו שאמרתי מקודם, פשוט אם עושים תחינה עם יוגורט, אז גם אני מגיעה ליחס של אחד לאחד, כוס תחינה וכוס יוגורט. זה פשוט, אתה יודע מתי זה נהדר?
מתי?
כשאתה מערך לנגיד ארוחה חלבית, והכל כזה מבוסס על גבינות, ואז משהו שמבוסס על תחינה טיפה פחות יכול להתחבר לנו תודעתית. אז התחינה עם היוגורט, משהו בתחינה מתרקח, וזה פתאום נורא מתאים. אפילו רוטב לסלט שמבוסס על תחינה, אם הוא יחד עם יוגורט, הוא יותר מתאים בארוחה חלבית.
עוד טיפ שאני יכול לתת, זה שככל שהמים או הנוזל, או כל מה שתערבבו בו את התחינה יהיה קר, זאת אומרת, מים מאוד מאוד קרים, אפילו מי קרח או סודה ממש מהמקרר, התחינה תהיה יותר בהירה. בכלל, תחינה, אחרי שמערבבים אותה ומשאירים אותה במקרר, אז כשהיא מתקררת, היא מתגבשת, אבל היא גם נהיית יותר בהירה. אז זה מלכתחילה, אם מוסיפים...
מעניין, למה זה?
קרים. שאלה טובה, אני לא יודע.
ממש מוזר.
כן.
תכף יש לנו שיחת טלפון ש...
נמשף.
תכף נשאל את מישהו שזה בדיוק הכתובת לשאול אותו שאלות על תחינה. אני חייבת להגיד שמעבר להכנת תחינה, אני צורכת המון 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 תחינה גולמית. כמו שאמרתי על סלטים, יש את הסלט הקינוע של הסטריץ, זה הסלט הכי טעים בעולם, שאני עושה אותו המון בבית, הקינוע, הסבים, החמוציות קצת, אגוזי מלך, עגבניה, והמון המון ירוקים כאמור. לאכול אותו עם תחינה גולמית, זה הדבר הכי טעים בעולם. וזה כל כך בריא, זה כל כך משלים את הכל, זה ממש פצצת בריאות הסלט הזה, וזה נורא טעים.
מכירה את הפטנט הזה של להשתמש במים של מלפונים חמוצים?
מה?
כן.
לא.
אני גם עושה את זה ממש לעתים רחוקות, כי אין לי הרבה מלפונים חמוצים בבית, אבל זה גם נחמד. משתמשים במים האלה, במקום להשתמש במים של התחינה, מקבלים את החמיצות, אבל עם עוד איזשהו ממד כזה, שזה נחמד, ותחשבי ש...
אתה יודע מי עושה? אני מכירה את הפטנט הזה מעולם אחר לגמרי.
נו.
הסלט מיונז, הסלט תפוחי אדמה של סבתא שלי.
ש?
היא תמיד הייתה אומרת לדלל את המיונז עם המים של המלפפונים החמוצים.
כן, יש לזה אחלה ממד, אחלה ארומות. אני מאוד אוהבת מה שזה מוסיף.
זה נותן לך, עוטף לך את הכל בטעם עדין של מלפפונים חמוצים בכל ביס וביס, בלי שאתה מבין מאיפה זה בכלל מגיע.
כן.
מאוד מאוד עדין. בישול בתחינה, אנחנו בעיקר מכירים את הסיניה.
אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הסיניה.
כאילו,
יש מלא דרכים.
בדיוק. אז הרבה פעמים, אתה יודע, יש את הסיניה הזאת ששמים את התחינה, ואז מכניסים אותה לתנור, והיא ככה די בקלות עלולה להתייבש, להיסדק, להישבר, ואז זה לא תמיד כיפי ולא כל כך אסתטי. אני פשוט הרבה פעמים מכינה סיניה, בלי התחינה מלמעלה, ואז כשאני מוציאה אותה מהתנור, פשוט יוצא כתחינה טריה. זה הרבה יותר אסתטי, וזה הרבה יותר טעים. מותר לי להגיד את זה?
כן, לא, למה לא?
לא יודעת, כי כאילו זה מנה קלאסית, והיא באמת מנה נהדרת הסיניה, אבל בעיקר שאתה מערך, ואתה לא רוצה להיות עם העיניים על התנור כל הזמן, או שהתנור לא בדיוק מכוון לטמפרטורה הנכונה, אז סיניה עלול להיות מסוכן.
זה מזכיר לי שהשבוע קיבלנו במשלוח כרוב סיני. עכשיו, כרוב סיני הוא נורא כיפי, כי הוא עברירי הרבה יותר מכרוב רגיל, העלים שלו לא דבוקים ככה, ואמרתי, טוב, נצלה את זה בתנור. עכשיו, בדרך כלל הפטי שלי לכרוב צלוי בתנור הזה, שהכנו אותו כבר מלא פעמים ביחד, זה לשים עליו את התחינה הגולמית ולהפות אותו בתנור, ואז לשפוך עליו מלא מיץ לימון טרי כשהוא יוצא. הפעם אמרתי לא, כי אבישי לא אוהב את התרגיל הזה, כי באמת התחינה מתגבשת בתנור ויוצאת איזושהי יציקה, ואז צליתי את הכרוב כמו שהוא, רק עם שמן זית, וכשהוצאתי אותו, שפכתי עליו תחינה גולמית. זה טעים. זה, יש בזה משהו אחר, אני לגמרי מסכים איתך. והוא הרבה יותר אהב את זה.
אני איתו. תגיד לי, כל כך הרבה מילים על תחינה, ולא אמרנו מילה על בבא גנוש?
בבא גנוש זה הצעצוע האחרון שיש לנו במקרר, בנגיד 4 חודשים האחרונים.
מה זאת אומרת? זהו, יש פטיש? נהיה פטיש?
זה נהיה פטיש ברמת המרדומה. היה לי חצי שנה של מרדומה, והיה לי 2 קודם של החציל קונפים, ועכשיו זה נהיה בבא גנוש. תמיד יש בבא גנוש במקרר.
מה אתה אומר?
כן, תמיד יש חציל קלוי, תמיד יש טחינה, שום. אני לא מוסיף מיץ לימון ופטרוזיליה ואת כל האלה, אני אוהב את זה, את הקלאסיקה הרכה הזאת, אבל שוב, זה פתאום נהיה אחלה ממרח, זה מחליף את החומוס, זה מחליף את הגבינה הלבנה שאנחנו מורחים הרבה פעמים על הלחם, זה מחליף הכל.
אשכרה, אבל מה אתה עושה שם? אתה עושה את זה חצילים כלואים ואז אתה מערבב אותה עם טחינה שהכנת מבעוד מועד?
לא, טחינה גולמית.
עם טחינה גולמית.
טחינה גולמית.
חצילים כלואים, טחינה גולמית ו?
שום, ומלח.
וזהו.
ואני גם מסנן את החצילים ממש כן. עד מוות, זאת אומרת, אין בכלל נוזלים של חציל במסננת שלי.
אני גם, אני כשאני מתחילה לבשל במטבח, ויש לי לקלוט חצילים, אני אעשה את זה דבר ראשון, בשביל שיהיה לי את הזמן לתת להם את השעתיים כמו כלום, לעמוד במסננת, שיגיעו את כל הנוזלים.
כן.
זה ממש חשוב.
השילוב הזה של חצילים וטחינה, מי הביא את זה? עזרא קדם, ארז קומורובסקי, אני לא זוכר מי הראשון
ש... השאלה היא מי הביא את זה למטבח הישראלי, אתה מתכוון. למטבח הישראלי,
בדיוק, מדובר בסך הכל על בבא גנוש מפורק.
כן, בסך הכל מדובר על מאכל קלאסי של המטבח השמי, שקיים אלפי שנים.
כן.
אבל באמת נכנס למטבח הישראלי בערך לפני 25 שנה, משהו כזה. בעיניי על ידי עזרא קדם. אבל יש טוענים נוספים לקטר. אתה יודע שעזרא קדם מבשל עכשיו בתל אביב?
כן, שמעתי על זה. איפה זה בדיוק?
באביקי קריסטינה.
מה?
כן.
מה הקשר?
לא יודעת, הוא עושה שם מין טאפס ברוחו עכשיו למשך איזה 2-3. אני חייבת לך לאכול שם. אני אוכל ואני אדווח.
אוקיי.
דיברת על הבבא גנוש, אני רוצה לדבר על האחות של הבבא גנוש. שזה אולי אחד הדברים שאני הכי אוהבת, אחד הסלטים שאני הכי אוהבת.
מה?
כרובית בתחינה. לא, אני מתה על זה. אני מת על זה. עכשיו, למה שאלתי אותך אם את החציל בתחינת הבבא גנוש, אתה מכין חציל עם תחינה גולמית או תחינה מוכנה מראש?
כן.
כי בכרובית בתחינה כן צריך להכין את התחינה
כן.
מראש. בעיקר עכשיו יש כל כך הרבה כרוביות יפות, וכרובית, אנחנו עלולים לפעמים לשכוח אותה במקרר, אין עם זה שום בעיה. פשוט חותכים אותה לחתיכות, כאילו, אתה יודע, לפרחים, שמים אותה במחוות על אש בינונית כזאת, עם שכבה נאה של שמן זית, ובתיגון איתי ומלא סבלנות עד שהיא משכימה, ואז אני אוהבת איך שהיא יוצאת חמה מהמחוות, לצקת עליה תחינה לא מאוד לימונית, פשוט לצקת עליה תחינה שהכנתי.
כן.
לא, אני אוכל לפרק מחוות שלמה, כרובית שלמה.
זה לא כזה קשה, זה דבר טעים בטירוף.
זה טעים בטירוף, ממש.
את יודעת, עוד פעם, במסגרת הטיבולים האלה של הקורקום והזה, הרבה מוסיפים פטרוזיליה, אבל הרבה גם מוסיפים ננה. את אוהבת את השילוב הזה של טחינה ונאנה?
מאוד, 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 מאוד.
זה נותן לזה מין פרשיות כזאת, נורא נעימה, וזה הולך מצוין עם בשר, עם קציצות, עם קבבים.
כן, זה מדהים מה שאתה אומר, כי באמת, אני נגד שווארמה, לא אוהבת לשים עליה טחינה. לא אוהבת.
מה?
אני לא אוהבת לשים טחינה שווארמה.
יבש?
אני שמה חצילים מטוגנים, את הפלפלים החריפים שיש להם, והרבה חריף בפיטה, בצל ופטרוזיליה. ככה.
מבחינתי, השווארמה או הפלאפל או הסביך, הכל זה תירוץ.
בשביל הטחינה?
זה משהו שהטחינה תוכל לנוח עליו ולא ליפול כאילו על היד שלי.
לא, אז תקשיב, אבל מה הקטע? מה רציתי להגיד לך?
כן.
ופיצחתי איך אני כן אוהבת לאכול את זה עם טחינה.
נו.
ב-M25 חל השינוי בחיי. שם הרי יש להם, עם כל מנת בשר, הם מגישים את הסלט הגווניות החריף שלהם.
אוקיי.
ויש בו גם, יש בו ננה ופטרוזיליה ובצל, ואז יש את הממרח לימון קבוע שלהם, ועם טחינה, והכל ביחד יוצר פיצוצים, כאילו זיקוקי דינור, ואז זה כן מסתדר לי עם הבשר.
מדהים שאת לא אוהבת את זה עם בשר.
שאני לא אוהבת שווארמה עם זה?
שאת לא אוהבת שווארמה עם, כאילו זה נראה לי, זה טחינה לפני הכל.
אני אגיד לך למה, כי אתה חושב שזה שווארמה. אני בעצם עוצמת את העיניים ומדמיינת שזה יוון, ואני אוכלת איזה גירוס או סופלקי. כלומר, אני מעדיפה את השווארמה שלי עם יוגורט.
אז היוונים באמת אוכלים את זה עם יוגורט, אבל הקפריסינאים אוכלים את זה עם טחינה. עושים עם רח טחינה.
אני יסו.
אז זה אשכרה יפה. הבנתי את החיבור שלך.
זה כאילו, זה לא בא מזה שאני לא אוהבת את הבשר עם התחינה, זה בא מזה שאני מנסה להיזכר
כן.
במשהו אחר.
יש עוד דברים שעושים מתחינה. את יודעת, יש ליוונים, אם כבר מדברים עליהם, יש מרק תחינה. קוראים לזה תחיני סופה.
באמת?
כן. הם עושים את זה ממשחת סומסום וירקות, ולפעמים יש בזה בשר, לפעמים אין בזה, אבל זה מרק סומסומי, נורא טעים.
זה נשמע לי נהדר.
כן.
אם כבר דיברנו על משחת סומסום, אגב, לא דיברנו בתוכנית על משחת סומסום, שקיימת גם במטבח היפני, שם הם קוראים לזה גומה, מאוד מאוד דומה לתחינה, אבל קצת שונה, הקלייה קצת שונה, והזן של הסומסום כנראה גם שונה, אז זה לא בדיוק תחינה, אבל אין שום בעיה לקחת כל מתכון מהמטבח היפני או האסיאתי ו... במקום משחת סומסום לשים תחינה גולמית, אז אני מכינה הרבה סלט עוף ומלפפונים, נגיד אם נשאר עוף מהמרק, או עוף שלא נוצל, למרות שזה לא קורה הרבה בביתי, עוף שלא נוצל.
כן.
יש לזה גם מתכון באתר שלי, אגב, של עוף מלפפונים, עם רוטב של תחינה גולמית, מירין, סויה.
הרבה בטיבול כזה?
ג'ינג'ר, אני שמה, אני אוהבת לשים בפנים, לא חייבים, אבל אני אוהבת לשים בפנים כוסברה ונאנה, ובזיליקום תאילנדי, או בזיליקום רגיל, ואת הכל כזה. נורא בריא.
כן, זה מדהים שאנחנו באמת לא תופסים את התחינה כאיזשהו משהו מהעולם האסיאתי, אבל הוא מאוד מככב שם בהרבה מתכונים.
כן.
מעבר לסומסום ולשמן סומסום, שכאילו נשפך כמו מים בסין.
כן, אתה יודע, אמרנו בהגדרה של התוכנית, התקשרתי אליך לפני כמה ימים, אמרתי לך, רגע, תחינה או סומסום? מה אנחנו מדברים?
כן.
ואז אמרת לי, לא, 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 תחינה, כי אם נכניס פנימה סומסום, לא נצא מזה, שיש שמן סומסום וסומסום על בורקסים ואלוהים אדירים. אז החלטנו להתמקד בתחינה. ובאמת יש בה עולם שלם של תחינה כחומר גלם בבישול, גם הוא בכל העולם.
זה די מדהים, אני אכלתי ביקימונו, יש לו מנה של... מה זה המנה הזאת? זה מגיע לאיזשהו...
אוי, נכון, עם רוטב...
רוטב של תחינה.
של תחינה. אוי, נכון.
לדעתי זה תחינה עם שמנת מתוקה.
זה במנה, אחת המנות הראשונות.
נכון, אבל זה לובסטר או איזה משהו סופר יוקרתי, סופר טעים.
כן, זה דג, זה נע, וזה מגיע עם תחינה.
וואו, זה טעים.
ממש.
וזה הדבר הכי מפתיע, כאילו, שיצא לי אי פעם לאכול, ושם לדעתי יכול להיות נחשפתי בכלל הרעיון הזה של תחינה בעולם האסיאתי או היפני.
אז מי שחשף אותי לתחינה בעולם האסיאתי זה מצחיק. הכל מתחבר בסוף. זה דוד שלי, אלי. אלי אלקלאי, שהוא מכין ססמי נודלס. אני מתה על ססמי נודלס.
כן, אכלתי כזה בניו יורק עכשיו.
זה כל כך טעים, זה פשוט מין משחת סומסום שמערבבים אותה עם דשי ונותני טעם נוספים, ומוכלים את זה או עם מטריות אודון, קרות, או סתם נודלס פשוט, וזה כל כך טעים.
זה ממש טעים. אנשים בכלל לא נראה לי זכו לאכול את הדבר הזה, אין את זה בארץ, אני לא מכיר את זה כל כך.
אפשר להכין את זה בבית, חפשו מתכון לססמי נודלס, או... יטריות ססמי?
יטריות שומשום.
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 שומשום. אבל אתה יודע, גם בעולמות הכינוחים, יש את ההוגיות תחינה, יש כדורי אנרגיה שעושים עם תחינה, דברים כאלה, אבל יש דבר אחד שאני לא יכולה לסבול.
מה?
בתחינה. נורא.
מה?
לחם תחינה.
הלחם קייטו?
פלאו.
כן.
קייטו. זה נורא.
אני דווקא הכנתי אותו לתקופה. הוא לא נורא.
זה ביצה. אפויה.
לא, זה ביצה אפויה.
יש לזה טעם של ביצה אפויה עם גוון עדין של תחינה ברקע.
זה מתכון שצץ ב-2012, כשהתחילה כל הפלאו וכל הדברים האלה, באמת לתפוס תאוצה. תחינה גולמית, ביצים ואבקת אפייה, מערבבים, זורקים לתנור, ובאמת יוצא איזשהו משהו מגובש כזה של...
שנראה כמו לחם.
הוא נראה כמו לחם, הוא מגיב טוב כמו לחם.
מה יודע... זה? מגיב טוב למה?
הוא מגיב... את יכולה ממש לקלוט אותו בטוסטר וזה. אני יודע שקרוטית...
כן, רחלי עשתה פה רחלי סנסציה. רחלי קרוט
עשתה מזה סנסציה. כי היא מצפה אותו במיליון סומסומים
כן.
וזרעים וכל מיני כאלה, אז זה ממש נראה כמו כיכר לחם, זה מזכיר קצת נלסון.
תראה, אין ספק שאם אתה לוקח את הלחם תחינה הזה, ומוסיף עליו את כל הדברים שקרוטית הוסיף, כל הסומסומים למיניהם וזרי פשטן ודברים כאלה, זה מעשיר אותו.
זה נהיה לחם ולא עוגה.
לוקסי, זה לא לחם טעים.
אז בואי אני אגיד לך משהו.
אני אגיד לך, אם אתה מצליח לנתק את המוח שלך,
כן.
ולהבין שאתה אוכל משהו שהוא המצה לסנדוויץ' שלך, אבל הוא לא לחם, זה לא טעם של לחם. אין איזה טעם של לחם.
אבל כשאת מנסה להימנע מלחם, זה אחלה פתרון, אני חייב להגיד. ואפשר אגב להכין את זה גם מחמאת בוטנים ומחמאת שקדים, וזה טעמים אחרים, ולדעתי חמאת שקדים זה המתכון הכי מגניב לזה. כי זה באמת טעם הרבה יותר מעודן, וגם שקדים ואפייה, זה הולך יותר טוב.
ספציפית הלחם הזה, לי הוא לא טעים.
עכשיו עשית לי חשק ואני אכין אותו, כי לא עשיתי אותו בזמן. אבל לא, אני אכין אותו מחמאת שקדים.
אני אשמח שתביא לי לטעום.
את יודעת מה בסדר.
אפשר, תעשה לי אותו, ניסע לצבי פלג לפקולטה לחקלאות, ונטעם את התחינה שלו.
יאללה, עם לחם, לחם שקדים עם תחינה גולמית.
כן.
את זוכרת שהיינו במוזיאון, העברנו סדנה על קיימות ושימוש מחזור של אוכל במטבחים, ועשינו שם את המסבך הבטטה?
כן, בוודאי. איך אפשר לשכוח?
אז זה בכלל עוד שימוש מגניב שאפשר לעשות. שאנחנו לוקחים בטטה שהיא צלויה הרבה זמן, והיא ככה נורא נורא מתוקה, ומערבבים לתוכה את כל הדברים שהיינו שמים בחומוס. זה גם אחלה שימוש.
נכון, תחינה כתוסף בעצם.
כן.
אוקיי, אני רוצה לקראת סיום.
כן.
לדבר עם שף שאני, תקשיב, זה אחד האנשים, אני לא חושבת שפגשתי אי פעם מישהו שכך אוהב תחינה.
מי?
שף יניב גור אריה.
בטח.
כן. יש לו את חברת נחלאות, קולינריה בחמישה חושים. יניב, הוא לא סתם אוהב תחינה, הוא גם עשה מזה מקצוע, כי הוא גם השף של חברת שטראוס.
בלי שום קשר לקפה אליט.
כן, ואנחנו לא מעלים אותו כחלק מחסות, זה לא פינה בחסות, הוא פשוט שף ענק וחבר יקר, ואנחנו רוצים לדבר. איתנו על הקו יניב גור אריה מחברת נחלאות, קולינריה בחמישה חושים, וגם הוא יושב של חברת שטראוס. אבל זה לא קשור, כלומר הוא אהב תחינה לפני, הוא יאהב תחינה אחרי.
יניב.
נכון יניב?
מה זה רומן עם תחינה?
בהחלט. הרומן עם תחינה הביא אותי לעבודה, אני חושב, לא ההפך.
או, בבקשה, אם תעשה משהו שאתה אוהב, תוכל גם להתפרנס ממנו.
כן.
בהחלט. מישהו אמר את זה פעם.
יש איזה משפט כזה, כן, תמצא מה שאתה אוהב, כן. ולא תעבוד עוד יום מימיך.
תעבוד יום אחד בחייך. אז אני בהחלט
מואב
בתחינה, זה סוג של קסם מבחינתי, החומר גלם הזה, והוא גם מאוד פותח שאלות בכלל לגבי מה זה מטבח מקומי, שאתם כל הזמן מדברים עליו, וגם אני, נכון. והשאלה אם זה באמת רק חומר גלם, או שזה גם מסורת ומומחיות, וכיסום סוג לא גדל פה,
כן.
אבל הידע להכין ממנו תחינה, והמסורת של להכין ממנו תחינה, זה לגמרי לגמרי מכאן. ואני מגיע לכם את התחינות מכל העולם, התחינות מארץ הן ביפה הרבה יותר טובות,
כן?
אז זה מקומי או לא מקומי?
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אנחנו באמת תמיד מדברים על מטבח מקומי בהקשר של האם זה גדל פה, והנה אתה נותן כאן איזושהי זווית נוספת של הבחנה, אבל נכון, לא גדל פה, אבל לגמרי חלק מהמסורת. אוקיי,
לגמרי.
מעניין.
אוקיי.
ואיפה טעמת, מאיפה נגיד טעמת תחינות, מאיזה מקומות נוספים? תן לנו להרגיש טוב עם עצמנו.
תחינות מיוון, מקפריסין, מטורקיה, מקסיקו, ארצות הברית, אתיופיה.
שלנו הכי טובה, אתה אומר?
ביפר. באמת, כאילו, הרמת הקפדה וידע ודקדוק שיש פה בתהליך של תחינה, זה בכלל לא משתווה.
תגיד, מה...
איזה תחינה אתה קונה הביתה?
כן, מה התחינה שלך?
התחינה הגולמית.
אז אני אפתיע אתכם, אבל לפי דעתי, התחינה שנקראת ברכה עדינה, זאת שבבקבוק לחית,
מה?
לא הברכה הרגילה, אלא זאת שנמכרת בבקבוק לחית, בכל סופר, היא היום התחינה הכי טובה בשוק, ובטעימה עיוורת, לדעתי, לוקחת בהליכה את כל התחינות המפונפנות שכולם כל כך נשבעים.
די.
תנסו ותראו. אני אומר לכם, בטעימה עיוורת של איזה 8 סוגי תחינות, כולל כל השמות הגדולים בשוק, בעיניי לפחות היא ביפר ניצחה.
איזה כתב? אתה אומר שזאת שבבקבוק הלחיץ היא שונה מזאת שבקופסה?
כן, היא הרבה יותר עדינה, היא תכונה הרבה הרבה יותר דק, ויש לה מרקם הרבה יותר חלק וקרמי וקטיפתי. יש להם שם גם איזה פטנט, איך היא לא נפרדת בתוך הבקבוק, שאני לא יודע אותו, אבל כן, היא מעולה. וחוץ מזה, כמובן שיש לי פינה חמה בלב גם לאלאל, שאני מאוד אוהב אותם, וגם את הסיפור שמאחוריהם. ובכלל יש הרבה תחינות טובות בארץ, אני חושב שזה לא תמיד איזה תחינה, אלא יותר לאיזה מטרה. זה צריך להיות קצת אולי כמו שמזהה איתו יין, זה נכון להחזיק יותר מסוג אחד.
וואלה,
בעיניי כן.
תפרט, איזה סוג לאיזה מטרה?
יש תחינות לדוגמה שהן מאוד גסות ומחוספסות במרקם, וכשאתה רוצה להכין מהם חומוס, אז זה פחות מתאים, כי אתה לא מקבל את המרקם החלק האופייני, אבל הרבה פעמים שאתה רוצה לצקת את זה על סלט או על חציל קלוי, אז דווקא אתה אוהב את המלכה מקצת מחוספס. יש תחינות שיש להם טיפה מרירות, אז זה פחות אולי יתאים לקינוח, אבל זה כן יכול להתאים לשימושים אחרים. נגיד התחינה שעד נתת לי לתום אפרת לא מזמן, זאת מחברון, התחינה המלאה שהיא...
השמית.
כן.
השמית, כן, היא סופר טעימה ככה בכפית, ואני יכול לדמיין אותה בכל מיני דברים, אבל אני כמעט משוכנע שאם אני אכין ממנה את הסלט חינה או חומוס או חצי בחינה, היא פחות תתאים לי.
היא לא מתאימה לחומוס. חד משמעית היא לא מתאימה לחומוס. נכון.
בדיוק. ולכן זה נכון להחזיק כמה תחינות. גם תחינה מלאה, היא לא מתאימה לכל דבר. אבל נגיד בדייק את קוואקר, תחינה מלאה הכי תאימה.
איזה הסתכלות, אתה מבין? אין, אני אומרת לך, לוקסי, אנחנו בדרך לזה שידברו איתנו על זנים של סומסום. ילד תחינה מזן חומרה, תחינה מזן כזה, 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 כזה.
אז דווקא זה פחות הזנים, כי באמת...
או, אתה אינו כמוך.
לא, אני אגיד לך למה. יש רק זן אחד שהוא ממש הכי מתאים לסומסום, אבל עדיין כל הקסם של תחינה שמאותו הסומסום, מאותו הזן, אין בחינה אחת שדומה לשנייה במפעלים שונים. זאת אומרת, זה התהליך הוא זה שיוצר את ההבדל.
זה גם מה שלוקסי אומר. רק שאני אומרת ש... לוקסי, תפסיק את התנועות של ניצחון באולפן.
אני משתחווה פה באולפן, פתחתי שמפניה, זה בדיוק מה שאני אמרתי.
זה נכון, אבל אני אומרת שאנחנו לא מבינים שיש הבדלים בין טעמים של סומסום, כי אנחנו לא יודעים, כי כל הזמן מביאים לנו את אותו זן לישראל, אבל ביום שאנחנו נתחיל, יפתחו כאן את הסומסום, יתחילו לגדל פה סומסום, ולא ירחק היום שזה יקרה. אנחנו נתוודע גם לזנים שונים.
אני חייב רגע גם בעניין הזה להצדיק אותך, כי אני טעמתי בשנה האחרונה, יש בהחלט כל מיני פרויקטים של גידול סומסום בארץ, יש חברה גם בשם אקווינום, כבר כתבו עליה שהיא מתעסקת בגידול של סומסום בישראל, ובהחלט זה לא יהיה חומרה מן הסתם, זה יהיה זנים אחרים, ויש שם כל מיני זנים שנותנים כל מיני טעמים. חלקם מאוד גרועים, חלקם מאוד טובים, אבל בהחלט יש שם הבדלים. אבל היום לפחות ממה שמגיע מאתיופיה וסודן, קשה מאוד להתחרות בסומסום שמגיע מהאזורים של חומרה.
Okay.
האחרים פשוט פחות טובים.
תגיד, אנחנו דיברנו כאן ארוכות על דברים שאנחנו אוהבים להכין מתחינה. אולי תשתף אותנו באיזשהו משהו, שימוש לא קונבנציונלי שלא חשבנו עליו.
וואו, תחינה. הכל. קודם סיפרתי על דייסה ציבולת שואל שאני שם בתחינה. כן. תחינה היא חומר מעולה. לדוגמה, לקשור איתה כל מיני מסות, כשעושים מסה של קבב, לדוגמה, אפשר לשים קצת תחינה בפנים. כשעושים עליות לכל מיני מאפים, תחינה יכולה לסגור שם הפינה, גם בטעם וגם במרקם, לקשור עליות ולמנוע מהם לטפטף על בצק. תחינה מעולה, מעולה בכינוחים, בגלידות, בעוגות תחושות, אפשר לשלב אותה.
גלידת וניל עם תחינה מלמעלה, גולמית, זה נפלא.
כן.
מטורף. תחינה אפשר לשמן איתה גם. כשעושים עוגת צולת או בקלאווה או כינוחים מהעולמות האלה, המזרח תיכונים, אני אוהב לשמן את התבנית במקום בחמה, בתחינה.
יפה!
פלבר מגניב.
כל האולפן פה הרים גבות. ארבעה אנשים.
מהמם.
וואו.
איזה...
זה רעיון טוב.
כמה זה חכם, במקום לשים שומן שלא קשור בכלל.
כן.
ואם הדברים יותר משוגעים עסקינן, אז לאחרונה יצא לי להציף תחינה, ולנסות לתת לה מרקם דמוי יוגורט כזה. זה יצא ממש מגניב.
כן.
אחרי כמה ניסיונות, ויצא לי לעשות מרקם כמו טופו כזה, מתחינה שוספתי לה אגר אגר, והיא נקרשה, ואחר כך... חתכתי אותה לקוביות, והשריתי את הקוביות במי מלח לאיזה שבוע, וזה יצא מן מרקם משוגע לגמרי. זאת אומרת, אין גבול כמה אפשר להשתגיע עם הדבר.
זה מה שנקרא, זרקתי על עצמי משהו.
לא, זה מה שנקרא, בן אדם שעובד במה שהוא אוהב. אז הוא כל היום משחק בעצם, הוא לא עובד.
כן, הוא לוקח תחינה, והוא הוסיף לה אגר אגר, הוא חתך, אני ניסיתי לעקוב, איבדתי אותו, השריתי במי מלח. מה יצא מזה בסוף? בטוף טופו שהוא מבוסס תחינה בעצם?
בדיוק.
כן?
סטייל טופו, לא לבישול, אבל טופו רך כזה שאפשר לאכול ככה, עם מרקם מרמלדתי כזה מגניב, עם קצת תחושה אפילו של מדינה בולגרית, בגלל שהוא ישב בתמלחת הזאת, ממש מגניב.
זמננו די קצר, אבל הלשנתי ללוקסי, שאפילו המצאת מעדן תחינה. סום.
אז אני אספר, זה סיפור מהמם, כי בעצם אני לפחות יומיים בשבוע נמצא בקרמיאל ומתעסק עם חומוס ותחינה, ולפחות יום בשבוע אני נמצא בצומת החיות ששם עושים את כל המעדנים, והמרחק בין נקודה לנקודה היא 20 דקות נסיעה בסך הכל.
כן.
ויום אחד, תוך כדי שאני מכין תחינה פשוט ומערבב תחינה גולמית מים, ואני קולט מה שכולם רואים, שכשאתה מערבב את המים לתוך התחינה, מתקבל צבע נורא לבן,
כן.
ומרקם שהוא מזכיר סוג של חלב. ואז פתאום כזה, כמו בסרטים, שאני אדלק את המנורה הזאת מעל הראש, אז כזה אמרתי, בום, תחינה לא חייבת, לתוך החלב הזה אני לא חייב לשים שום ולימון, אני יכול לעשות כל דבר איתה שעושים עם חלב. ואז אמרתי, רגע, 20 דקות נסיעה, פה מומחים בתחינה, פה מומחים במעדנים, למה שלא מחבר את זה ביחד, ונעשה משהו אחר. ואז כאילו בעצם בא הרעיון שאפשר לעשות מין נון דיירי או פלנט בייס מתחינה, שזה מתחבר גם לרעיון של באמת מה אנחנו בתור תעשייה ישראלית או מטבח ישראלי יכולים לתרום לעולם הזה של הפלנט בייס, וזה לגמרי כאילו מומחיות שהיא שלנו, כמו שהתחלנו את השיחה, וגם העניין של בעצם, בניגוד לסויה ולכל תחליפי הסויה, שרוב מאמץ הפיתוח הוא באיך לטשטש את הטעם של הסויה שלא יורגש, תחינה היא לא במקום, היא הדבר עצמו, היא פשוט עוד דבר, ואז זה יכול להתאים לכל אחד, לא רק לטבעונים או למי שלא אוכל חלב.
נייס.
וזהו, ככה זה נולד.
אנחנו מסכימים איתך, אנחנו זמננו מה זה קצר, כי אנחנו כבר יושבים פה באולפן שעות ומדברים על תחינה.
רגע, אבל מה, לא נקבל איזה אלו אלו אחד בתור מאזין הזוג שמחור?
הלו, הלו, הלו!
או, עכשיו אפשר לסיים.
אתה יודע שנורי, הבן הקטן, האפרוח של אפרת, התחיל להגיד לה הלו, הלו, הלו?
כן, לא ברור איך, כי הוא לא מאזין לתוכנית למיטב ידיעתי, אלא אם כן בגן משמיעים להם את זה בשעת הצהריים, שעת המנוחה.
אולי את אומרת את זה בלילה בלי לשמוע.
זה גם יש מצב.
כשאני חולם את הלוקסי, כן.
יפה.
יניב גואריה, תודה רבה רבה.
איזה כיף שעשינו תוכנית על תחינה.
נכון.
לגמרי.
בפעם הבאה חומוס.
יאללה.
ביי. מעולה.
ביי. וואו, כמה עוד יש לדבר על תחינה, איזה כיף זה לדבר על תחינה, אבל זהו, אנחנו חייבים לסיים, ומקווים שנהנתם יחד איתנו מהשעתיים של התחינה, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא לתוכנית חדשה. אני הייתי אפרת אנזל.
אני הייתי אורן לוקסי.
אתה נראה כמו אחד שלא זוכר איך קוראים לו אחרי השלוש שעות שאנחנו פה.
אני יצא לי מכל החורים, התחינה הזאת. סתם, אני מת על תחינה, ועכשיו הוא עשה לי חשק, ואני אלך לקנות את הברקה הזה על החיץ.
אני גם הולך לנסות. יאללה ביי.
יאללה ביי.